אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה העבודה הזאת? יום שידורים מיוחד לפסח בכאן תרבות, על עולם העבודה ואיך אנחנו מושפעים ממנו. ועכשיו, כמו רובוט, על עולם עתידני בלי עבודה, עם יובל אביבי.
שלום, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו במה העבודה הזאת, יום שידורים מיוחד של כאן תרבות בערב חג הפסח, שבו אנחנו מנסים לפצח את מושג העבודה בתקופה זו בחברה הישראלית. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או 105.3 FM. כל היום השידורים הזה והתוכנית הזאת שאתם עומדים לשמוע יהיו זמינים כמובן גם באתר כאן ובאפליקציות העסקתיים החביבות עליכם. במהלך יום השידורים הזה אנחנו נבחן את מושג העבודה מבחינה פילוסופית, תרבותית, כלכלית וחברתית. אנחנו נחשוב על המשמעות של לעבוד ומה זה אומר להיות מחוסר עבודה. כאן באולפן איתי על ההפקה עמרי קפלן, על הביצוע הטכני יובל יסוד, אני יובל אביבי. ואנחנו פותחים את יום השידורים הזה עם כמו רובוט, עולם עתידני ללא עבודה. שעה שתתמקד ברעיון הזה של עולם ללא עבודה, שלוש מילים שעל פניו נשמעות כמו הבטחה קסומה, האפשרות לא לעבוד, לחיות את החיים שתמיד חלמת עליהם בחופש, בלי לדאוג לפרנסה שלך, שזה דבר שמדאיג מאוד מאוד את כולנו. אנחנו חיים בעידן שבו מבטיחים לנו שהטכנולוגיה אוטוטו תהיה מסוגלת לתפוס את מקומנו בעולם העבודה. וזה באמת יכול להיות אוטופיה. עולם העבודה יסתדר בלעדינו. התוצרת לא תיפגע, אולי אפילו תתייעל. הכנסות המדינה לא ייפגעו, אולי אפילו יגדלו. איזה קרן עושר לאומית תספק לנו את צרכינו החומריים, ותשחרר אותנו, והטכנולוגיה תעשה את כל העבודה במקומנו. הרעיון הזה קורם בימינו אור וגידים עם הבינה המלאכותית, אולי, ייתכן שבשעה הקרובה קצת נפקפק באפשרות שזה באמת יקרה, אבל גם אם זה יקרה וגם אם זה לא יקרה, זה לא רעיון חדש. כבר בשנת 1920 פינטז קארל צ'אפק על עולם כזה במחזה הרובוטים האוניברסליים של רוסום. המחזה הזה נפתח בביקור של ביתו, של נשיא, במפעל רובוטים, ומנהל שמסביר לה מדוע זה טוב. זה טוב לעבודה, מיס, הוא אומר. רובוט אחד משמש בהחלט במקום שני פועלים וחצי. האורגניזמוס האנושי, מיס גלורי, היה בלתי מושלם עד מאוד. וצריך סוף סוף לסלקו. זהו פרוגרס כביר ללדת על ידי מכונה. זהו האמצעי הנוח והמהיר ביותר. זהו פרוגרס, מיס. לטבע לא היה כל מושג על הטמפו החדיש של העבודה. במשך 10 שנים יאבדו הרובוטים האוניברסליים כמות של חסה, שכל שאר הצרכים, עד כי נאמר כולנו, אין ערך עוד לדברים, ייקח לו כל איש כאוות נפשו. חדל עוני מקרב הארץ. כן, מחוסרי עבודה יהיו, אולם בימים הם לא תהיה עוד כל עבודה בכלל. את הכל יעשו המכונות החיות. הקץ לעבדות האדם לאדם, הקץ לעבדות האדם לחומר. האיש לא יוסיף עוד לשלם מחיר חיים ושנאה עבור לחם. אנו משנים את פני העולם מהאדם הראשון. אדם, אדם, לא תהיה לך מטרה אחרת, ולא עבודה אחרת, ולא דאגה אחרת, זולת השתלמותך אתה, והיית נזר הבריאה. את התרגום למחזה הזה קראנו מתוך הגיליון השביעי, גיליון זין של כתב הדחק בעריכת יהודה ויזן, בתרגום של אברהם שלונסקי. אבל גם בספרות הילדים היו לנו דוגמאות לזה. אריך קסנר כתב על עיר העתיד אלקטרופוליס בספר 35 במאי, שבו משוטטים הדוד רינגלהוט ואחיינו קונארד בין כל מיני חברות וקהילות אנושיות. בכניסה לעיר הזו משתומם הדוד רינגלהוט ולכך שנראה שאף אחד לא עובד כאן. אחיינו קונרד מוכה על כך שהמכוניות שם אוטומטיות. אני הרי דווקא רציתי להיות נהג, הוא אומר, ואחת מתושבות העיר משתוממת. לשמה אתה רוצה להיות נהג? כדי להרוויח כסף, עונה הנער. והיא שואלת, בשביל מה לך להרוויח כסף? והוא מסביר לה, מי שלא עובד לא מרוויח כסף. מי שלא מרוויח כסף מת מרעב. והיא עונה לו, אלה דעות מיושנות לגמרי. כאן באלקטרופוליס עובדים רק לשם התענוג, או כדי להישאר רזה, או כדי לתת למישהו מתנה, או כדי ללמוד משהו. את מה שאנחנו צריכים למחיה מייצרות המכונות, ואנחנו מקבלים הכל חינם. צריך להגיד שביצירות האלה, וכמעט בכל אחד מהמקרים האחרים שבהם התרבות מדמיינת את האוטופיה של עולם ללא עבודה, זה נגמר רע. בדיסטופיה. אצל צ'אפק הרובוטים מורדים באדם, אצל ערך קסטנר העיר קורסת מעודף יצור. אבל דניאל סוסקינד מדמיין דיסטופיה אחרת לגמרי בספר שלו עולם ללא עבודה, טכנולוגיה, מיכון וכיצד עלינו להגיב, שיצא אצלנו בהוצאת עם עובד בתרגום של קרמית גיא. זה ספר עיון שבאמת מדבר על האפשרות הזאת שלא תהיה עבודה בעולם. הוא מדבר על התקופה שלנו שבה מבטיחים לנו שהטכנולוגיה והבינה המלאכותית ייתרו את רובנו, והוא לא חושב שזה יהיה דבר טוב. בעולם הזה לא נקבל סתם כסף בלי לעבוד, אלא פשוט נזרק לצד הדרך במרוץ לקדמה. נידונים לחיי עוני בגלל אי היכולת להתפרנס. זה עולם שבו אי השוויון מעמיק, ואנשים נטולי מיומנות עדכנית נותרים באמת ללא עבודה, אבל גם ללא הכנסה כלל. ככל שיחלוף הזמן תהיה העבודה מחוץ להישג ידם של עוד ועוד בני אדם, הוא כותב, במרוצת המאה ה-21, ככל הנראה תדעך בהדרגה הדרישה לעבודה של בני אדם. בסופו של דבר, בעבודות שישארו לא יהיה די כדי לספק לכל דורש תעסוקה מסורתית ששכר נאה בצידה. והוא כותב עוד, אי השוויון האדיר שאנו מוצאים בשוק העבודה, שבו התמורה שעובדים מקבלים על מאמציהם נופלת בהרבה מזו שמקבלים אחרים, חושף את הסדקים שכבר ניבאים. בגישה הזאת, ההבטלה הטכנולוגית אינה אלא גרסה קיצונית יותר של הסיפור, גרסה שסופה עובדים שאינם מקבלים דבר. ועדיין יש מי שחושב שהרעיון הזה יכול להתגשם בצורה כזו או אחרת ובצורה חיובית. למעשה אומרים לנו אין ברירה אלא להתכונן אליו. ב-2017 ממשלת פינלנד פתחה בניסוי שבו נבחרו באקראי 2,000 מובטלים, הוענקה להם הכנסה אוניברסלית בסיסית. זה רעיון שיש בהרבה מדינות שמגלגלות אותו, לפיו האזרחים יקבלו שכר קבוע מהמדינה בלי הצורך לעבוד. זו הכנסה קבועה שמבטיחה מזון וקורת גג מינימליים לכל הפחות ואולי אפילו יותר מזה. הניסוי הפיני אמנם לא צלח, אבל הוא מתקיים בכל מיני מקומות בגרסאות כאלה ואחרות כדי לשקף את האמונה האנושית שאולי זה ייתכן, אולי עולם שבו לא יצטרכו אותנו בשוק העבודה יקרה, אבל המדינה תהיה כל כך עשירה עד שהיא תוכל לאפשר לנו חיים בסיסיים לכל הפחות מבלי שנעבוד כדי להתפרנס. בשעה הקרובה ננסה לעמוד על האפשרות הזאת. נדבר עם מי שטכנולוגיה בועז לביא על העולם העתידי הזה, מה הבינה המלאכותית באמת תוכל לעשות, מה לא, האם היא תהפוך את חלקנו למיותרים, ואת מי, ואיך יראה עולם העבודה בעתיד, אלו מקצועות חדשים פתאום יתוגמלו, והאם זה יהיה טוב או לא. נדבר גם עם סמנכלית האסטרטגיה במשרד העבודה, יפעת ציטרואן, נשאל אותה, האם במדינת ישראל חושבים שזה עתיד אפשרי, ואיך מתכוננים להבטלה טכנולוגית. ונדבר עם אלי ביטן, כדי לחשוב איתו על מה שאפשר ללמוד מהמודל הייחודי שישראל מספקת לעולם ללא עבודה. כאן אצלנו, עולם בחורי הישיבה החרדים. נשמע ממנו מה אפשר ללמוד מהמודל הזה, על העתיד של כולנו.
מה העבודה הזאת?
אנחנו כמו רובוט, תוכנית מיוחדת על עולם ללא עבודה, במסגרת יום שידורים מיוחד של כאן תרבות לערב חג הפסח. מה העבודה הזאת? יום שידורים שעושה כולו בעולם העבודה העכשווי. אז מדברים איתנו כל הזמן עכשיו על בינה מלאכותית שתהפוך את כולנו למיותרים בעולם התעסוקה. חלק שמחים מזה, חלק מבועלים, אבל הרעיון שהעבודה שלנו תהפך לחסרת ערך ובלתי נחוצה, שהכישורים שרכשנו בעמל רב יהפכו לשריד ישן של עולם בלתי רלוונטי, שנהיה למחלקי החלב ונהגי הפרדות של מחר, משתולל בתקופה האחרונה בכל מקום. האם זה באמת ככה? איתנו כדי להרער באפשרות להבטלה טכנולוגית, ואם כן, אז איך היא תראה? בועז לוי, שהוא סופר ומחזאי, מרצה על שפה וטכנולוגיה בבצלאל, מגיש הפודקאסט עושים תוכנה. שלום בועז לוי.
היי.
אז כן או לא, הטכנולוגיה תביא לעולם ללא עבודה, נוכל לשכב על הגב רגל על רגל ולא לעשות שום דבר?
אז כל הפחד הזה הוא קודם כל מאוד מאוד לא חדש, מזה ששינויים טכנולוגיים יגרמו לאיזושהי הבטלה עצומה ולשינויים גדולים מרחיקי לכת בחברה. אתה יודע, מהפכות טכנולוגיות זה דבר שקרה כמה וכמה פעמים, המצאת הגלגל, ועוד הרבה דברים. אולי הרגע הכי משמעותי היה במהפכה התעשייתית, אנחנו יודעים במאה ה-18, במאה ה-19, עם הפחד מהעלייה של המכונות האורגות למיניהן.
כן.
כל המתפרות באנגליה, וכבר אז חשבו שזה עשו.
אני זוכר שקראתי פעם שכשהומצאה הטלוויזיה עם השלט, אנשי הפרסום אמרו, זה הסוף של עולם הפרסום.
יש לזה המון דוגמאות, אני חושב. יש אומנם מקצועות לא מעטים שעבדו ונעלמו, אתה הזכרת נהגי פרדות, באמת נהגי כרכרות, מדליקי פנסים, מוכרי קרח ברחובות. אז אנחנו מכירים את זה כאנקדוטות, אבל באמת התחושה היא שהסיפור של AI, של השנים האחרונות לפחות, זה משהו אחר, ולא אותו מין שינוי ספציפי נקודתי בשווקים מסוימים, אלא מהפכה שבאמת אולי עלולה, עשויה להחליף, למלא את כל המקצועות האנושיים, באמת עד הסוף, עד הקצה.
אתה יכול לתת לנו דוגמאות למה שמתחולל עכשיו, ממה שאתה מכיר, דברים שהמכונות התחילו לעשות, שהבינה המלאכותית התחילה לעשות, או שנראה שהיא תכף תתחיל לעשות, שיחליפו את בני האדם?
רואים את זה בהמון המון תחומים, סביב ההתפתחות של הג'נרטיב AI, הבינה המלאכותית היוצרת של ה... באמת של השנים האחרונות, המהפכה הזאת שנובעת מפרדיגמה שנקראת Deep Learning, והמון המון ביג דאטה ומערכות שיודעות לעשות דברים ברמה אנושית מאוד גבוהה. רואים את זה בכתיבה של קוד, למשל במקצוע התכנות, זה מאוד מאוד, זה הסיפור גדול של השנתיים האחרונות פחות או יותר, של עלייה של כלים שמסייעים ליד מתכנתים ומתכנתות לכתוב את הקוד שלהם. עכשיו הדבר הזה הוא עשוי לשמע טריוויאלי, אוקיי, משהו מסייע לך, מייעל את התפקיד, נכון, בחלק מהדברים זה פשוט מייעל ומעיץ, אבל במובנים מצוינים פשוט עושה את העבודה האנושית שעד היום רק בני אדם יכלו לעשות, ובתפקיד שנחשב, אתה יודע, נקרא לזה צווארון לבן, שדורש הרבה מיומנות וידע, זה לא מקצוע, נקרא לזה טכני, שפשוט איזושהי רוטינה קטנה, שעד היום לשם המכונות בדרך כלל נכנסו.
כן, זה לא, זה, זה לא איזה מפעל שפתאום מכניסים מכונה שמבריגה את הפקק שעד היום בן אדם היה צריך להבריג אותה, זה עבודה, עבודה של המוח, לכאורה, לתכנת.
נכון, וזה לא איזה, אוקיי, נכנס איזה, נכנס איזה תוכנה שעושה משהו הרבה יותר יעיל, כמו בתחום נניח, יש מקצוע שנקרא סרטט בעבר, אתה יודע, מאוד משמעותי במקצועות האדריכלות ובמקצועות הייצוב, כל מיני תפקידים טכניים, שבאמת תוכנות החליפו בעשורים האחרונים, וסוגים מסוימים של מקצועות נמחו, הייתי אומר, אבל זה עדיין, בדרך כלל התפקידים היו תפקידים שדרשו איזשהו מימוש שגרתי של משהו, עבודה שחורה מה שנקרא, אבל מה שאנחנו רואים היום, סביב למשל כתיבת תוכנה ובעוד תחומים, כתיבה בכלל, כתיבה שיווקית אפילו, יצירה של אימג'ים, איורים, מוזיקה, ממש בשבועות האחרונים, התפוצצות של כלים שעושים מוזיקה, כותבים להם פרומט בטקסט ומייצרים, ממש חיקויים של שירים בכל הז'אנרים שאתה רוצה. הדברים האלה קודם כל היו מאוד לא צפויים, כי בדרך כלל ביצירות מדע בדיוני, או בפנטזיות בכלל סביב AI, בינה מלאכותית, המחשבה הייתה, אוקיי, יגיעו רובוטים ויכנסו למקצועות הקשים, איפה שהם מזיעים, ואנחנו נוכל להתפנות, לשכב על הגב ולעסוק במקצועות האמיתיים שדורשים חשיבה ותחכום. אבל אנחנו רואים תופעה כמעט הפוכה, שהאיום הוא על המקצועות שדורשים הרבה מיומנות, מקצועות של כתיבה, לפעמים ממש יצירתיות, ודווקא במקצועות לפעמים היותר מכניים הפשוטים, כאילו יש תחושה שהם יותר מוגנים עדיין כרגע לפחות, שזה כבר מצב מאוד מוזר להיות בו, ומשהו מתהפך במחשבה על מה יקרה כאשר ה-AI ייכנס, כי חלק מהחשיבה הייתה תמיד, ה-AI או המכונות או הטכנולוגיה תיכנס, תיקח את העבודות הקשות ואנחנו נשב וניצור ונעשה את הדברים שמכונות ממש לא יודעות ולא יכולות לעשות, נכתוב תוכנה מאוד מורכבת, נכתוב שירים, נעשה מוזיקה, נייצר סרטים, נצלם תמונות, והנה AI נכנס ועושה בדיוק את הדברים האלה בצורה אנושית פחות ממוצעת.
אבל למה זה כל כך רע? אתה אומר איום, למה זה רע? אם אנחנו מפנטזים את העתיד האוטופי, את הקצה האוטופי של מה שאתה מתאר, אנחנו נוכל לצלם ולעשות מוזיקה בשביל ההנאה, המכונות יעשו את זה בשביל להרוויח כסף, ובעולם אוטופי הם יעשו את הכל, גם את העבודות שאנחנו לא רוצים לעשות, והמדינה לכאורה תמשיך בצמיחה שלה, והתעשייה תמשיך, והחקלאות תמשיך, והכל ימשיך, רק שמכונות יעשו את זה, והמדינה תוכל לתת לנו את מה שנקרא מזכורת, סתם ככה, כדי שנוכל לעשות את מה שטוב לנו.
אתה באמת הלכת לקצה של מה, איך, כמה הטכנולוגיה תחליף את המקצועות, ובכלל את מה שממלא חלק ניכר מחיי נושאי העבודה, ובאמת מדברים, או לפחות כל מיני ניבויים כאלה על העתיד, אומרים שרצינים, לא סתם איזו ספקולציה סיינס פיקשנית כזאת, שב-10-20 שנים הקרובות אנחנו נראה, ייתכן שמכונות יחליפו סדרי גודל של מחצית מהעבודות בשוק, ואפילו יותר. זאת אומרת שיכול להיות שאנחנו נהיה בעולם עם סדרי גודל של 70% אבטלה, כדבר רגיל, לא בתודה, במקום נכשל לחלוטין. ממש בעולם שאנחנו מכירים, בדמוקרטיות המערביות נקרא לזה. ואתה אומר, אוקיי, נוכל לשבת וליהנות ולעשות את הדברים שאנחנו אוהבים, אבל גם הדבר הזה לא כל כך ברור איך הוא יתנהל. זאת אומרת, מה בכל זאת יחזיק את אותם 70% שלא מתפרנסים משום דבר, כי פשוט אין יותר מה לעשות. אז באמת אחד הפתרונות, או הפתרון הדומיננטי שעליו מדברים הרבה, לא מאתמול, גם לא יש גלגולים היסטוריים כותבים, זה מה שנקרא Universal Basic Income, בראשי דבות UBI, הכנסה בסיסית לכל. באמת איזשהו מנגנון שבו המדינה נקרא לזה, או איזשהו שיתוף פעולה בין המדינה לבין התאגידים הגדולים, יממן את, אותנו בגדול, את כל אלה ש... לא מצאו דרך להתפרנס עם ה-AI, כאילו בעצם להחזיק במושכות ה-AI ולהתפרנס, וככה אנחנו נחיה, וגם הדבר הזה הוא נחקר ונמדד, עד כדי כך שאפילו סם אלטמן, שהוא אחד המייסדים והמנכ"ל של OpenAI, אולי החברה הכי ידועה בתחום הבינה המלאכותית, הוא בעצמו מחזיק איזשהו גוף מחקר שעושה אקספרימנט, שנותן לבני אדם משכורות לאורך זמן בתוך ארצות הברית, בין $50 ל-1,000 דולר לחודש, לראות מה קורה עם זה. זאת אומרת, יש ממש ניסויים בכל מיני הקשרים, לראות מה קורה כאשר מה שאתה, מה שאתה הזכרת, מה שאתה תיארת, אנחנו נקבל איזשהו שכר מאוד בסיסי, הוא נשמע לא גבוה, אבל לפחות יאפשר איזשהו רמת חיים סבירה. יש גם ניסוי מאוד גדול בקניה, שיערך שנים קדימה עוד, שלמשהו כמו 5,000 איש, ניתנת משכורת בסיסית, ורואים מה קורה. איך בני אדם מתנהלים במצב כזה? אני חושב שפשוט זה מאוד לא ידוע, מה קורה במצב הזה, הוא כל כך קיצוני עבורנו, אם אמנם היו כל המחשבות עליו בעבר, מה באמת יקרה כאשר אנחנו נחיה מאיזה סוג של, זה לא דמי אבטלה, זה פשוט איזושהי הכנסה בסיסית, ונעשה מה שאנחנו רוצים. כן. האם זה לא יהפוך להיות סוג של, האם זה לא יעורר נניח ייאוש גדול מאוד, חוסר משמעות מסיבי, באמת חוסר טעם, כי אפילו אתה אומר, נעסוק ביצירה ובחיי החברה, נהיה פוליטיקאים, נשנה דברים ונכתוב שירים. אבל אנחנו למשל שוב רואים שגם המכונות מתחילות לחלחל למקומות האלה ולעשות זה לא פחות טוב מבני אדם. ואי אפשר להתכחש לזה שיש משמעות גם לעובדה שכאשר בני אדם יוצרים, הם רוצים להיות אלה שמקבלים את הבמה ולא המכונות. זאת אומרת שאפילו בתחומים של היצירה, כאשר יהיה לנו מין פנאי כי נקבל שכר מהמדינה שמבוססת על הכנסה מהמכונות, גם אז למעשה יהיו מכונות שיצרו את אותה מוזיקה אולי יותר טוב מאיתנו באיזשהו מובן, כן? אז גם שם אנחנו נהיה באיזשהו קונפליקט.
אולי אבל הדברים שבני האדם עושים יהפכו להיות איזה משהו מיוחד ויוקרתי כזה, כמו שהיום למשל פתאום רואים במקומות, הרבה פעמים בשכונות היפסטריות בברוקלין רואים את זה, פתאום מישהו בין 25-30 שפתח חנות סכינים והוא עושה הכל לבד וזה הכל מדוקדק והוא לא ברור למה צריך את זה, אף אחד לא צריך את זה, יש מפעל שמכין סכין לא פחות טוב בכמות של 200 לדקה, אבל אנשים באים וקונים דף את זה, כי הוא עשה את זה, וכי השם שלו חתום על זה, וכי זה לקח לו 5 שעות להכין את הסכין הזו, ואולי זה יהפוך להיות איזה משהו יוקרתי ומיוחד, מה שבני האדם עושים.
קודם כל זה נכון, אנחנו רואים באיזשהם שוליים, מה שאתה מתאר הוא עדיין איזשהו קצה, נישה או נישות מאוד ספציפיות, שבאמת מעשה ידי האדם צריך להיות משהו משמעותי יותר, לא עובר דרך המכונה, דרך ניחון, אפילו במזון אנחנו רואים את זה במוצרות. עדיין, אי אפשר לדמיין שזה באמת כל האנושות יתנהל באופן הזה. כן, הצרכים של המאות מיליונים שיחיו, וזה לא יכול להתבסס על איזו עבודה ארטיזונלית באיזשהו מקום, אתה יודע, כל אחד יכין איזו מלאכה. אבל אתה יודע, יותר מזה, יש אפילו גישות שאומרות שה-UBI, שההכנסה הזאת הבסיסית לכל, היא לא תתנתן לכולם סתם, אלא דווקא כן, איכשהו רק למי שעושה את הדברים האלה שאתה תיארת. כלומר, כן, רק אם אתה... אוקיי, אין לך יותר עבודה כי המכונות החליפו הכל, אבל רק אם אתה כן תפתח איזשהו עסק מיוחד לסכינים, או בתכלית לתרום לחברה באיזושהי דרך אחרת, רק אז תקבל את ההכנסה הזאת, שגם...
זה כדי למנוע את השיעמום שלנו, כמו שעושים לבני נוער בחופשה, כדי שלא ייפלו לסמים ואלכוהול.
נכון, אני חושב שחלק מהמחשבה בכלל, לא רק קשורה באמת לאיך, נניח שפתרת את הבעיה של איך אתה, ממה אתה חי, אני חושב שהפתרון הזה הוא לא כל כך, הוא בעצם לא פותר הרבה דברים, הוא עושה X, איזה V על משהו, אבל לא בטוח שגם זה בדיוק יעבוד, כי עדיין אני חושב המוטיבציות האנושיות הן מאוד חזקות, לא בטוח שבני אדם יסתפקו באיזשהו מצב בסיסי של צרכי קיום, שאגב ראינו דוגמאות לזה במדינות מסוימות בגושה הקומוניסטי בעבר, כן. כי הם לא דברים שכל כך צלחו בקנה מידה מאוד גדול, כן, המוטיבציה האנושית, להתחרות, למשל, היא מאוד מאוד חזקה, אז אני לא אומר, זאת אומרת, יכול להיות שאפשר למצוא וריאציה שהיא לא איזשהו שמאוד מזכירה את המערכות הקומוניסטיות וכן תעבוד, במבנה של איזושהי הכנסה לכל, אבל בכלל לא בטוח שזה באמת פתרון שיחזיק מעמד, כי כמו שתיארת, יש, אתה יודע, השיעמום והבטלה, הרבה מאוד כוחות עמוקים, יש להם כוח, והשאלה הזאת לא ברורה. אני חושב, זאת אומרת, אם אתה מנתח המון, נקרא לזה מחקרים וספקולציות, שיש כל כך הרבה אי-ודאות לגבי האופן של ההתקדמות של ה-AI, לצורך העניין, וגם אנחנו, כבני אדם באיזו אינטראקציה עם ה-AI, שאנחנו יכול להיות שנופתע ממה באמת יהפוך להיות הדבר הבא, בעל ערך שבני אדם כאילו מוכרים. למשל, עד היום, מה שנקרא גידול ילדים בבית, או מקצועות שקשורים בבית, או עיסוקים, אתה יודע, להיות עקרת בית, מה שהיה מכונה בעבר, זה דבר שהחברה לא ראתה אותו בתור משהו שראוי לשלם עבורו ממש, אתה יודע. זה עיסוק למשל מאוד משמעותי, מאוד מאוד.
ומכונה בינתיים לא יכולה לעשות אותו.
רחוקה מאוד, מכונה בתפיסה שלנו מאוד רחוקה מלהיות אמא או אבא, ממש במלוא מובן המילה, או כל וריאציה של המושג. ויכול להיות שאנחנו נראה מין היפוך טוטלי במה בכלל, אילו מקצועות או אילו עיסוקים החברה מתגמלת, גם בצורות שעד היום לא חשבנו בכלל שהם צריכים לקבל עליהם איזשהו שכר.
איזה אסון, ישלמו לנו בשביל להישאר עם הילדים שלנו.
סוג של משהו כזה. או כן, או ישלמו לנו פשוט להעניק חיבה לקרובי משפחה מבוגרים. או משהו כזה. זאת אומרת, שיהיו פה איזושהי מערכת שסוגים מסוימים של נתינה אישית אנושית, שכרוכה ברגש, באהבה, בחיבה, בטיפול, לא רק בהקשר של מקצועות טיפולים, כמו שהם מוגדרים היום, עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים וכן הלאה, אלא משהו אחר לגמרי, משהו שבאמת לא נתפס אצלנו היום, כמשהו שהוא, אתה יודע, אפשר להמיר אותו בכסף, יכול להיות שזה פתאום כן יקרה.
שמע,
זה יהיה מעניין.
זה יהיה מאוד מעניין, זה נשמע יותר אוטופי אפילו ממה שאני תיארתי, אבל אני מקווה שאתה צודק, וזה מה שיהיה התכלית שלנו בסופו של דבר, ולא שנשאר כולנו מובטלים ונטולי הכנסה. בועז לוי, תודה רבה על השיחה המעניינת הזאת.
תודה רבה.
להתראות.
מה העבודה הזאת?
אנחנו כמו רובוט, תוכנית מיוחדת על עולם ללא עבודה במסגרת יום שידורים מיוחד של כאן תרבות, מה העבודה הזאת שעושה כולו בעולם העבודה העכשווי. אז איך עולם העבודה מתכונן לאפשרות שלא נצטרך לעבוד יותר? האם זה באמת העתיד שלנו פה בישראל או בעולם? והכי חשוב, האם זה באמת מה שאנחנו רוצים? איתנו עכשיו יפעת סיטרואן, סמנכלית האסטרטגיה במשרד העבודה. שלום יפעת.
שלום שלום.
אז הרעיון הזה של לחיות בלי לעבוד, זה דבר שנמצא בכלל על השולחן שלכם? זאת אפשרות שאתם רואים אותה כבת קיימה במשרד העבודה?
אז האמת שזאת שאלה מעניינת, אבל אני אגיד שאני כלכלנית, אני קצת פחות נסחפת אחרי אולי פנטזיות, וקצת יותר מחוברת לקרקע. אני אגיד שאנחנו, היו כבר כמה מהפכות, מהפכת תעשייתית, מהפכות נוספות, מהפכת המידע, לא ראינו שזה יביא לשינויים כאלה, ואנחנו לא צופים שגם פה זה יביא לשינוי של עולם ללא עבודה.
טוב, מבחינתי זה אולי קצת מצער באמת, אבל בכל זאת, מה יקרה לנו כן מבחינת התעסוקה? כי הרי אנחנו קוראים כל הזמן בעיתוני הכלכלה, אולי לא על עולם ללא עבודה, אבל כן מדברים איתנו על זה שהטכנולוגיה תחליף אותנו, תהפוך את כל המקצועות המשעממים והמונוטונים למשהו שאנחנו לא צריכים לעשות יותר, אולי תקצר את שבוע העבודה, נצטרך לעבוד 3 ימים במקום 5, מה כן יקרה? מבחינת התעסוקה.
כן, אז האמת שיש המון מחקרים על הנושאים האלו, גם של כלכלנים וגם של חוקרים נוספים בתחומים האלו של מדיניות ציבורית, ובאמת אנחנו כן מאמינים שיהיו הרבה שינויים. אני אגיד שגם השינויים כבר קרו בעבר, וגם אנחנו צופים שהם יהיו אפילו יותר משמעותיים. חלק מהשינויים זה באמת האוטומציה שתחליף חלק מהמשימות השגרתיות, הרוטיניות, שבאמת חוזרות על עצמם. זה יכול להשפיע דרך אגב לא רק על הצווארון הכחול, אלא גם על הצווארון הלבן. כלומר, אנחנו באמת מצפים שזה יהיה גם במקצועות יותר, עם מיומנויות יותר גבוהות. היה יכול לסייע להם. ואנחנו כבר גם רואים אפילו בנתונים שלנו, כשאנחנו עוקבים אחרי מדדים של תחומי עיסוק, אנחנו כבר רואים גם ירידה בתחומים מסוימים, שהם עבודות יותר כמו עובדים בחנויות, קופאים, פועלים בלתי מקצועיים בבנייה. אנחנו ממש רואים במדדים כבר איזושהי ירידה. אז זה אפילו, זה עוד לפני הכניסה ממש של ה-AI, זה כבר הכניסה של האוטומציה, כבר השפיעה.
אז למה בעצם אתם חושבים שזה לא יקרה? למה אתם אומרים שלא יחליפו אותנו? מה גורם לכם לחשוב שלא יכול להיות מצב שבו הדבר הזה באמת יורחב למשהו גורף?
אז אני אגיד שגם מהמצב הקודם, כלומר גם ממהפכות קודמות, ראינו שמה שקורה לרוב, וזה גם מה שאנחנו צופים שיקרה עכשיו, זה שיש משרות שבאמת ייעלמו, ממש כמו שאתה מתאר, יש משרות שילכו וייעלמו, אבל יש משרות חדשות שיווצרו. משרות כמו דאטה אנליסטים, מומחי סייבר, מפתחים בכלי AI, כל מיני מקצועות חדשים שמצריכים מיומנויות חדשות, הם ילכו ויפצרו, בעצם יאפשרו גם מצד אחד לאנשים להיכנס לתחומים חדשים, ומצד שני לאנשים שכבר עובדים בתחומים קיימים, הם יצטרכו בעצם לרכוש עוד מיומנויות, שיאפשרו להם באמת לשדרג את הכישורים שלהם, והעבודה תיעשה אולי כמו שאתה אומר, בזמן יותר קצר. כן, יש המון מחקרים שאומרים שהאפקטיביות של העבודה תגדל. זה כן... ממש רואים את זה.
את יודעת, יש את הספר של דניאל סוסקינד, עולם ללא עבודה. הוא מדבר בדיוק על זה, על הטכנולוגיה, מה היא תחליף ואיזה עולם היא תייצר. הוא מדבר באמת, הוא אומר, כן, לא יהיה עולם ללא עבודה, אבל מה שיהיה זה הרבה מאוד אנשים שלא תהיה להם עבודה. זאת אומרת, אנחנו נגיע למצב שבו, זה לא מצב אוטופי שבו אנחנו יושבים בבית ויש איזה קרן עושר שממלאת את הכיסים שלנו ואנחנו יכולים להתמסר לתחביבים שלנו לשיפור עצמי, לא. מה שיהיה זה שפשוט לא תהיה מספיק עבודה לכולם. זה משהו שאתם כן חוששים ממנו?
נגיד מה אנחנו מאוד חוששים. אנחנו מאוד חוששים שיש אנשים שישארו מאחור. כלומר, מה זה אומר? אנחנו מבחינתנו, כל בן אדם, בעולם המודרני ובטח בעולם שמוטה לעולם טכנולוגי ו-AI, צריך ללמוד לעבוד עם כלים יותר מתקדמים, כלי AI, מיומנויות דיגיטליות, שפה, וזה כלומר, זה דברים שאנחנו ממש צופים שהצורך בהם יגדל, וכולנו נצטרך לדעת אותם. בנוסף, גם המיומנויות הרכות, שכלומר ה-AI פחות יכול להחליף אותם, חשיבה יצירתית, פתרון של השפעה חברתית, גמישות, דברים כאלו אנחנו מזהים שהצורך בהם ילך ויגדל, ודרך אגב זה לא אנחנו מזהים, זה מלא דוחות שנכתבים גם בפורום הכלכלי העולמי, ב-OECD, בקרן המטבע, הם כולם מזהים את אותה מגמה שהצורך במיומנויות מצד אחד הרכות שאין להם תחליף, ומצד שני המיומנויות הטכנולוגיות ילך ויתעצם. עכשיו אם אפשר קצת לספר, גם אנחנו במשרד העבודה, זה המטרות שלנו, אנחנו ממש מנסים לשלב אנשים ולתת להם עוד מיומנויות שיעזרו להם להשתלב בשוק העבודה, ואנחנו מבינים שהצורך באותם מיומנויות שעכשיו תיארתי, רק ילך ויגדל. ולכן אנחנו מנסים לקחת אותם אוכלוסיות שהיום קצת מרוחקות. כרגע אנחנו מתעסקים בעיקר בלא מועסקים, אבל כמובן שאנחנו חוששים גם להשפעה על אנשים שעובדים היום בשוק העבודה, ואנחנו לא רוצים שהם ייפלטו משם.
אז מה עושים? מה עושים עם תכלס במשרד העבודה כדי להביא אותם, את כולם לישורת הזאת של המיומנויות החדשות?
אז אני אגיד שקודם כל יש לנו שירותים, אנחנו נותנים בסוף זה עניין של תיעדוף, אני אגיד כמו ממשלה, בסוף המשאבים מוגבלים. אנחנו קודם כל מתעצבים אוכלוסיות שהן יותר מרוחקות משוק העבודה, והם מקבלים ממנו סט של כלים. מקבלים ממנו סיוע גם בהכוון, אבל גם ממש בכלים, בקורסים, בהכשרות, בלימודי שפה, בלימודים של כלים דיגיטליים. גם במיומנויות רכות הם מקבלים ממנו סט של כלים, עבודת צוות. אז זה ממש כלים שאנחנו נותנים לקבוצות שקצת יותר מרוחקות משוק העבודה, כמו האוכלוסייה החרדית וחלק מהאוכלוסייה הערבית. בנוסף, יש לנו פה במשרד, זה הכשרות מקצועיות, אז כבר לתוך ההכשרות המקצועיות, אנחנו מנסים להכניס את אותם מיומנויות. כלומר, אם בעבר לימדו בצורה רגילה, כמו משרד החינוך, למשל, שהיום מנסה להטמיע את המיומנויות בתוך התוכנית הלימודים, אז ככה אצלנו זה בעולם ההכשרות. אנחנו מנסים להכניס את אותם מיומנויות שנדרשות לשוק העבודה, מיומנויות בין אישיות, מיומנויות של למידה עצמית. דרך אגב, זה אחד הדברים הכי הכי נדרשים, זה לצורך ללמוד לבד וללמוד לאורך החיים. זה ממש, זה ביפר כאילו משאר המיומנויות, ואנחנו כבר מנסים להטמיע את זה. נותנים משימות עבודה לבד, נותנים כאילו כל מיני משימות שתוך כדי הלימודים כבר יטמיעו בהם את המיומנויות האלו, בשביל עולם העבודה הזה.
אני רוצה לשאול אותך, את יודעת, כשאנחנו מדמיינים עולם ללא עבודה, באמת אנחנו לרוב לא מדמיינים את העולם הזה שאת מתארת, או שסוסקין מתאר, שבו אנחנו נפלטים מעולם התעסוקה בגלל איזושהי מוגבלות של המיומנות שלנו, אלא אנחנו מדמיינים אוטופיה, איזה קרן עושר, כמו שאמרתי, של המדינה, שמסבסדת את כולנו, בזמן שהרובוטים קוטפים עגבניות, או מה שלא צריך לעשות, אז אנחנו, יש לנו איזה דימוי אידילי של הדבר הזה, של האפשרות הזאת, שבה לא נצטרך לעבוד יותר ונוכל רק להגשים את עצמנו. אבל אני רוצה לשאול, האם באמת אנחנו רוצים לשאוף לעולם כזה, אפילו אם זה כן היה אפשרי, ואפילו אם כן העולם היה הולך לשם, האם זה משהו שנגיד, בתור מישהי שמתעסקת עם עבודה ועם אסטרטגיה של עבודה, האם זה משהו שאנחנו באמת צריכים לשאוף אליו?
אז אני אגיד שקודם כל צריך להפריד בין האישי למקצועי, בסוף כולנו מחכים לאיזה יום, לאיזה חלום של פנסיה, נכון? שנוכל לשבת על זרי הדפנה ולנוח ולקצור את הפירות. אבל אני אגיד ששנייה במקצועי, כשאנחנו מנתחים נתונים ורוצים לראות מה קרה באמת עם אנשים שהגיעו לגיל הפנסיה, בסדר? זה לא רק עולם אוטופי, זה באמת קיים. אנשים בגיל מסוים מפסיקים לעבוד, ואנחנו רואים שזה פחות טוב להם. זה פחות טוב להם בהמון מדדים. מדדים של בריאות, מדדים של סביעות רצון, ובעצם דווקא העולם הזה של לעבוד, שאני אגיד שזה אחד מהיעדים שלנו, זה כן להשאיר אנשים בשוק העבודה, זה לתת להם, אנחנו רואים ממש ערכים של העצמה, גם דרך לאיזשהו חיבור חברתי, רוטינה, שגרה, הצורך הזה לקום כל בוקר, להתארגן, לצאת, זה משהו שהוא בסך הכל מבחינת מדדים, רואים שהוא עושה טוב לנו כבני אדם, הוא לא פוגע בנו, הוא הפוך. ואין זאת, זה גם כמובן פעילות פיזית, שאתה יוצא, קם, מתארגן, הולך, חלקם עובדים בעבודות פיזיות.
זאת אומרת שאתם במשרד העבודה, אם אני מבין נכון ממה שאת אומרת, לא רק שאתם לא צופים שדבר כזה יקרה, אתם ממש פועלים נגד זה, אתם אומרים לא, בואו לא ניתן לזה לקרות, אתם אולי חולמים על זה, אבל אתם לא יודעים מה המחיר האמיתי שתשלמו, be careful what you wish for.
ממש ככה, כן. אני אגיד שאנחנו כמשרד פועלים לנסות לשלב אנשים בגיל יותר מבוגר בעבודה, מבינים שהסיבה שאנשים לא עובדים היא מרחיקה אותם מהרבה דברים, שהם לא רק, זה לא רק עניין של כסף, זה ממש לא רק עניין של כסף, זה שילוב בחברה. השתתפות שלך כבן אדם פעיל בחברה נותנת לך תחושת ערך, תחושת משמעות. אנחנו רואים בזה עוד המון ערכים שהם לא רק באמת הצורך להתפרנס, זה הרבה מעבר לזה.
את יכולה רגע, אבל לרגע אחד להתנתק מהמשרה במשרד העבודה, ולנסות לחשוב עליי ועלייך כבני אדם רגילים, למה בכל זאת זה, יש בנו את התשוקה הזאת לעולם ללא עבודה? מה? יכול להיות שזה מגיע בפועל, אז אנחנו נבלים ופתאום מבינים שבעצם העבודה היא המשמעות שלנו, היא המכוננת שלנו, ואנחנו רוצים לחזור אחורה. אבל בכל זאת, למה אנחנו רוצים לא לעבוד? מה יש ברעיון הזה שקוסם לנו?
אני אגיד שאני חושבת שהגענו למצב שאנחנו עובדים יותר מדי. אפשר גם לראות את זה מנתונים. ישראל עובדים מבחינת שעות עבודה, שבועיות, יותר גם ביחס לממוצע ה-OECD, ובכלל ביחס לרוב המדינות המפותחות. עובדים פה יותר שעות, וכנראה שזה מביא לאיזשהו מצב של שחיקה. כשעובדים כל כך הרבה, ואין איזון בין בית עבודה, אז יש איזשהו ויז'ן שאם אני אצא רק לחופש ורק יגיע ליום המיוחד, הכל ייפטר והכל יהיה קל יותר. זה לא שבאמת אנחנו רוצים לא לעבוד, לדעתי, אנחנו פשוט רוצים יותר איזון, יותר שיהיה לנו זמן לחיים פרטיים ואישיים ובחיי פנאי, וכן להמשיך לעבוד, כי העבודה היא בסוף כן נותנת לכולנו איזושהי תחושה של משמעות וערך.
אז אם אני מבין נכון, לסיכום, המודל של משרד העבודה זה עבודה לגיל יותר מאוחר, אבל בעצימות יותר נמוכה בשבוע העבודה או ביום העבודה, ועם מיומנויות חדשות שמתאימות לעולם החדש. זה פחות או יותר המודל שאנחנו צריכים לשאוף אליו, קצת work-life balance, אבל נכון. עד לגיל יותר מאוחר.
נכון, נכון. כלומר שהעבודה תלווה אותנו, אבל בצורה יותר מאוזנת, ואנחנו מניחים שזה יביא גם ליותר פרודקטיביות.
אני חותם על זה. יפעת סיטרואן, סמנכ"לית אסטרטגיה במשרד העבודה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לך, יובל.
להתראות.
ביי ביי.
מה העבודה הזאת?
אנחנו כמו רובוט, תוכנית מיוחדת על עולם ללא עבודה במסגרת יום שידורי מיוחד של כאן תרבות. מה העבודה הזאת? לרגל חג הפסח, יום שידורים שעושה כולו בעולם העבודה העכשווי. בישראל, לטוב או לרע, תלוי את מי שואלים, קיים מודל ייחודי למדי, אני חושב, גלובלי, תכף נוודא, שמאפשר לנו להתבונן על אופציה אחת לפחות, לעולם בלי עבודה. וזה עולם בחורי הישיבה, שבאופן הפשטני והגס ביותר, מקבלים כסף כדי ללמוד ולא כדי לעבוד. אולי, אפילו במסגרת הכעס, בקהלים מסוימים על המודל הזה, אפשר ללמוד ממנו משהו על האפשרות הזאת של עולם ללא עבודה. איתנו אלי ביטן, מגיש מנדי וביטן בכאן מורשת, כדי לדבר על האפשרות הזאת. שלום אלי.
שלום יובל.
אז זה מודל טוב לעולם ללא עבודה?
תראה, טוב זה כמובן שאלה ערכית. מי הלכנו הקטנים שנפסוק בשאלות ערכיות שבהם כל אחד אמא שלו מחליטה בשבילו? אבל אני רוצה לומר שבאמת בתור ילד, בתור ילד חרדי, כל הזמן התביעה של הלא חרדים, לא הבנתי למה תמיד התביעה היא תצאו לעבוד, ולא התביעה היא להרחיב את המודל הזה שבו אנשים יושבים ולומדים. לעוד ועוד חברות, זה נשמע לי הדבר הכי מדהים שאפשר לעשות, אנשים יושבים ולומדים, אז אם בחברה החרדית זה רק בנים, או רק לסוג לימוד מסוים, אז בחברה הכללית אפשר להרחיב את זה גם לנשים, אפשר להרחיב את זה גם לעוד סוגי לימוד, אבל זה נראה לי האידיאל האולטימטיבי, שאנשים ישבו וילמדו, מאשר שאנשים ילכו לעבוד בכל מיני עבודות מיותרות, חסרות ערך. לא צריך גן עדן בשביל זה, זה נראה לי הגן עדן בהתגלמותו. אני לא מבין למה מאמצי החברה האנושית כולה לא מוכוונים לדבר הזה. אתה יודע, יובל, שיש איזושהי ברכה, שגם אומרים אותה בתפילת שבת, שמי ייתן בימות המשיח שנזכה ליום שכולו שבת. עכשיו, אנחנו חושבים על יום שכולו שבת, אנחנו אומרים גם מלא ילדים על הרוב, אני יודע מה, אין תחבורה ציבורית בשבת, כל מיני בעיות כאלה. אבל המחשבה הזאת היא שיבוא יום ונזכה ליום שכולו שבת, ליום ועוד יום ועוד יום, שלא צריך ללכת לעבוד בשביל להכין את עצמך ושיהיה לך איפה לגור, ובשביל צרכים. מי שממש רוצה להיות מיליונר, בסדר, שילך לעבוד. אבל כל השאר האנשים שבסך הכל רוצים חיים בכבוד, למה שזה לא יהיה אידיאל כלל אנושי?
אז אתה ממשיך, אם... אתה ממשיך להחזיק באידיאל הזה גם עכשיו, אתה אומר. זאת אומרת, כן, אתה כן, אמרת כן. שראית את זה בתור ילד, אבל אתה שומע אומר שגם בתור מבוגר זה די קוסם לך.
כן, אבל יש הבדלים, וחשוב שלא נעשה פה, אתה ואני ככה, רומנטיזציה לסיפור החרדי, שלא בצדק. יש הרבה דברים טובים, אפשר לדבר על מודל הגבריות החרדי, כי בסופו של דבר זה מודל גבריות, כן? אנשים לא נהנות מזה, ואפשר לדבר על האידיאל, ועוד דברים, אנחנו בטח נדבר עליהם, אבל קודם כל צריך להגיד, שמה שקורה בחברה החרדית זה מנגנון דיכוי, כן? קודם כל, אנשים לא יכולים לבחור, יכולים לבחור, אבל יכולת הבחירה שלהם הרבה יותר מצומצמת וכוללת סנקציות הרבה יותר כבדות אם אתה תבחר לאיזשהו מסלול אחר. וכמובן שחברת הלומדים הגברים החרדים נשענת בעיקר על כוח העבודה הנשי החרדי. קודם כל יש נשים חרדיות שעובדות קשה מאוד, והן גם עובדות באחוזים יותר מהאישה הלא חרדית עד כדי כך, והן גם מפרנסות העיקריות של הבית כמובן, אבל גם נוסעות בנטל המשפחה והולדת הילדים, בדרך כלל משפחות עם הרבה ילדים.
אתה אומר, זה לא, האוטופיה של האחד היא דיסטופיה של האחר, זה מה שאתה אומר פה.
אני אומר לא, במקרה החרדי זה הסיפור, ואם הנשים החרדיות נוסעות על כפם את עול הגבר החרדי, בטח ובטח גם החברה הישראלית כולה, לצורך העניין, גם נוסעת בנטל, אומנם לא בהיקפים כמו הנשים החרדיות, שהם, מה שנקרא, כל אישה חרדית לפי הבדיקות והמדדים שעשינו, עולה לה יותר ממיליון שקל, הדבר הזה, וזה בלי קשר לנדוניה שהיא משלמת על בן תורה. אבל עדיין גם גבר, גם החברה הישראלית עובדת בשביל לאפשר את מלגות הכוללים ומלגות בחורי הישיבות. עדיין יש כאן מצב שהאחד עובד והאחד לומד, וזה כמובן מצב בלתי אפשרי, ואנחנו לא יכולים לא להסכין לו ולא להפוך אותו לאיזשהו משהו חיובי. והאמת היא שדברים כאלה התקיימו כל הזמן, אנשים שעובדים ואנשים אחרים שנהנים מהעמל שלהם. את החלק הזה הדקעני החרדים לא המציאו, סך הכל משתמשים בו לטובת אנשים עניים, תמיד הוא לטובת אנשים עשירים. אבל הוא כמובן שהוא לא לגיטימי, ואי אפשר לקבל אותו, ואפילו לא להתייחס אליו בחיוב.
טוב, אנחנו שומעים את זה נגיד גם על המודל הקומוניסטי, שמענו על דברים כאלה, נכון? הייתה שם הכנסה קבועה, מדינה, לכאורה, זה קצת יותר מורכב מזה, אבל נגיד את התפיסה הפשטנית של קומוניזם, אתה קיבלת כסף מהמדינה, לא משנה אם עבדת או לא עבדת, אז ברור שיש אנשים שהחליטו כן לעבוד, וברור שיש אנשים שהחליטו לא לעבוד.
כן, אני לא, בוא נגיד, אני לא מאחל לאף אחד מאיתנו את הגורל של אדם שהחליט שהוא לא עומד במחויבות של המפלגה הקומוניסטית כפי שהיא החליטה. גם היום, אגב, כן, אני מדבר איתך כחבר המפלגה הקומוניסטית, אבל אני רוצה להגיד משהו שהוא יותר עמוק מזה. האידיאל הקומוניסטי או אידיאל שחרור האדם, ולא משנה איפה, גם האידיאל הליברלי של שחרור האדם וגם האידיאל הקפיטליסטי של שחרור האדם, הם שמו את הבסיס השוויוני כבסיס לתפיסת העולם. זה לא מה שקורה בחברה החרדית. כי החברה החרדית היא קודם כל חברה היררכית, אוקיי? היא חברה, תחשוב שאתה ואני, יובל, לתוך העניין, חיים בחברות שהן מתיימרות להיות לא היררכיות, נכון? הן מתיימרות להיות שוויוניות. החברה החרדית, נגיד, זה לא קורה, אבל אנחנו מתיימרים למצב כזה. אנחנו לא מתיימרים, הפוליטיקאים שאנחנו שולחים לכנסת לתוך העניין, לא שולחים אותם כדי שהם יהיו טובים מאיתנו.
אוקיי.
כדי שהם יהיו שווים יותר מאיתנו. חברה החרדית היא חברה היררכית. היא מראש מכוונת לכך שיש אנשים, למשל, קח את האדמורים, ובני המשפחה של האדמורים, הם לעולם לא יעבדו, והם כבר כמה וכמה דורות לא עובדים, והחסידות מפרנסת אותם. החסידים מפרנסים אותם, כן? והחסידים עושים כל מה שהאדמור יחליט, ומשלמים את הכסף לאירועים שלו ולחיים שלו, וחיים בפאר מאוד גדול, ושל בני המשפחה שלו. כך זה בחברה החסידית, או אצל המזרחים, לתוך העניין, כלפי המקובלים, הבאבות, מה שנקרא. יש כאילו את הערך הזה, אנחנו ניתן לך את הכסף, ואתה לא תעבוד. הדברים האלה הם חלק מההיררכיה החרדית. אנחנו מדברים על משהו אחר, על הערך שמקופל במילים טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף. על הערך שמקופל במילים, על הארץ תשען וחיי צער תחיה, ובתורה תעמל אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. אידיאל שהוא לא אידיאל למנהיגים, הוא לא אידיאל לעשירי החברה, הוא אידיאל לאדם הפשוט, אפילו אידיאל זן במובן מסוים, שאומר, אתה יכול לחיות בצמצום, אתה יכול לחיות עם פחות כסף, עם פחות הנאות, אבל אתה לומד, או אתה מתבונן, או אתה מכיר את הבריאה טוב יותר.
אז בוא,
זה אידיאל שאנחנו מכירים אותו מתורות זן היום, אבל הוא קיים ומקופל ביהדות, שאגב מושפעת גם היא מתורות שמגיעות מהמזרח גם באותם שנים, אבל בעצם האמירה שההתבוננות והלימוד שווה יותר מאשר ההישגיות והכסף, ואולי את האידיאל הזה אנחנו כן רוצים ויכולים להעתיק לתוך החיים שלנו.
אז זהו, דיברנו, הסתייגנו, עשינו את כל ההסתייגויות הנדרשות. עכשיו בוא נדבר על מה טוב בזה, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה. אולי אנחנו יכולים לקחת את המודל הזה, לקחת את מה שטוב בו ולתקן את מה שרע בו, כי הרי ברור, תמיד אנחנו מצליחים לעשות את הדבר הזה באופן מושלם. אבל בכל זאת, מה אפשר ללמוד מזה?
כן, אני גם אומר לך שבמובן, אם שנינו עכשיו היינו כותבים את הספר או את התסריט, שבו חברת הלומדים החרדית היא חברת נשים, וסביבה יש גברים שעובדים ופרנסים אותה, אז פתאום היינו יכולים להתייחס לזה בצורה קצת אחרת, אולי בצורה קצת יותר אנושית. אבל באמת אני אומר במובן המאוד מאוד יסודי, אותו מרוץ לעבר העבודה, שבישראל אגב צריך להגיד, אמרת הקומוניסטים, בישראל זה כן אחד מהערכים הסוציאליסטיים, ותנועת העבודה בישראל, ועד גורדון, שמניחים את העבודה כערך, בלי קשר לשוויון, כן? את האדם שקם בבוקר לחרוש ולתקוע את המחרשה באדמה כמה שמקיים את יעודו כאדם, כן? אנחנו מכירים את התנועות הבורסוביסטיות והגורדוניסטיות האלה כאן, וזה עדיין חלק מתפיסת החיים שלנו. ומול זה עומדת היהדות ואומרת לא, לתקוע את המחרשה באדמה או לצורך העניין לשמן את הרובה, זה לא מה שמביא אותך לאידיאל שלך כאדם, אלא דווקא הלימוד והרכישת הידע ולהחכים ולהתבונן עוד ועוד, אז אתה מגיע לייעוד שלך, לא משנה אם אתה גבר או אם אתה אישה. עכשיו, בעוד היהדות אומרת את זה רק על התורה, אנחנו יכולים להרחיב את זה לכל חלקי הדעת, לא משנה אם זה פיזיקה, לא משנה אם זה מתמטיקה, ולא משנה אם זה ספרות או, 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 או פילוסופיה, כל אחד מתחומי הדעת, שם אנחנו רואים את האידיאל הגדול של האדם. ודווקא כשאנחנו רואים אותו עובד, זאת אומרת, הולך ומתאמץ בשביל לשלם את השכר דירה שלו, ובשביל לקנות אוכל, בוודאי שהוא לא מגונה, בוודאי שמי שעושה את זה, עושה את הדבר הנעלה ביותר.
אבל אנחנו לא מרגישים שהוא מגשים את עצמו.
אבל אנחנו כחברה נכשלנו. אנחנו כחברה רוצים שיהיה לו בית, מי של עצמו, והוא לא יצטרך לה, הוא יוכל להוריד את החלק בעבודה שהוא רץ בשביל הפרנסה לבית, ושיהיה לו אוכל, שזה יהיה מובן מאליו בשביל אוכל, ושזה יהיה מובן בשביל חינוך. הוא לא יצטרך להתאמץ ולעבוד בשביל חינוך טוב לילדים. ואותו דבר בריאות, כל הדברים האלה יהיו מובנים מאליהם, ויכול להיות שהוא אדם שירצה הרבה בתים, הוא אדם שירצה הרבה הון, בסדר, אז הוא יעשה את שלו בשביל להשיג את זה. אבל אם הוא יוצא ללמוד, ואם הוא יוצא להתבונן, וגם אני שואל אותך על החברה שלנו, כשאנחנו מסתכלים על החברה, מה הערכה? ככל שיש בה יותר אנשים שלומדים, ככה הערכה של החברה הוא יותר גבוה. מה הערכה של החברה שיש בה יותר ויותר פועלים, מבלי, הפועל זה, 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 זה תמצית החברה, כן? זה מרכז החברה שלנו. אבל אני אומר, חברה אנושית, תחשוב על החברות שתרמו לעולם את התרומות הגדולות ביותר, מאז היוונים, כן? ודרך החברות הגדולות, במה הם תרמו לעולם את התרומות הגדולות? בזכות שהיו שם אנשים שכל מה שהם עשו זה לחשוב, שכל מה שהם עשו זה ללמוד, שכל מה שהם עשו זה ליצור ולצייר, כן? שהם לא היו צריכים לרוץ ולפרנס. אם אנחנו מורידים מבני אנוש את העול הזה, וזו המטרה שחייבת להיות חברתית, להוריד את העול הזה של לרוץ בשביל לאכול ובשביל קורת גג, אנחנו נותנים לאנושות מתנה אדירה, שזה את בני האנוש בחזרה.
טוב, אבל זה בלתי אפשרי, נכון? זה בלתי אפשרי, זה מה שיגידו לך. מה אתה רוצה? איך תממן את זה? מי יממן את זה? אם כולנו נשב ונלמד ציור ונלמד שפות ונלמד פילוסופיה ונלמד תורה, מי יעשה את העבודה? בסדר, רובוטים ייתרו חלק מהמקצועות שלנו, אבל בסופו של דבר מישהו יצטרך להכניס את היד לכיס. יגידו לך, אי אפשר לעשות את הדברים האלה בצורה שלמה. מה בכל זאת אנחנו כן יכולים לפנטז עליו?
קודם כל, אני, בטח שזה אפשרי, אבל לפני שזה אפשרי, אנחנו צריכים להציב על זה כיעד. אם עכשיו אנחנו נציב כיעד, אוקיי, לרדת לשבוע של 4 ימי עבודה, זה יהיה יעד חברתי, מפלגות ירוצו על זה לכנסת, זה יהיה שיח שבו ידברו עליו באולפנים של 14 ושל 11, של כאן 11 ושל 12, אז אנחנו, אז חלק מהאנשים יממשו את זה, אולי בחלק מהמדינות נממש את זה, אבל אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד מהמקום שלי כבור, כן, אני לא מקצועי בדברים האלה. אם תדבר איתי על גמרא, אני אהיה מקצועי. אבל מהמקום הזה, אני אומר שלפני 100 שנה היו קולות מאוד דומיננטיים בעולם שחשבו שההתקדמות הטכנולוגית תגרום לנו לעבוד פחות. כמו שאנחנו יודעים, זה לא קרה. ההתקדמות הטכנולוגית הביאה לנו לאינסוף משרות בירוקרטיות שרק הולכות וגוברות, ולעבוד פחות אנחנו לא עובדים.
לא, להפך, הטכנולוגיה גרמה לנו לעבוד מכל מקום, מכל ובכל זמן, בגלל הטלפון הסלולרי, בגלל שדורשים איתנו זמינות תמידית.
בדיוק, ולכן אני אומר, היום היכולת שלנו כעובדים, ואני עובד פועל, וגם אתה עובד פועל, אבל גם האנשים שהם לא עובדים פועלים, הם עובדים פרילנסרים, כל היכולת שלנו, שאנחנו כולנו, כל העובדים יחד, ומסתכלים גם על המדינה שלנו, אבל גם על השוק שלנו, היא לשאול איך אנחנו לוקחים את העבודה הקולקטיבית שלנו, ומייצרים ממנה פחות עבודה ויותר זמן פנוי, שבזמן הזה אחד ישחק כדורגל וכדורסל, אחד ילמד תורה, אבל שני האנשים האלה לא יעשו את זה בשביל לעבוד, וזה אפשרי. אם אתה מדבר על הטכנולוגיה, זה משהו, זה כלי שהוא נועד לעזור לנו, ובסופו של דבר הוא משעבד אותנו. איך זה הגיוני? זה הגיוני רק בגלל שאנחנו בודדים, כל אחד לבד רוצה פשוט עוד שעה לסופש, או רוצה עוד חופשה, עוד יומיים בסוף השנה. אבל ביחד אנחנו יכולים מודל חברתי אחר. אם אני חוזר איתך לחברה החרדית, תחשוב שהחברה הישראלית כולה הייתה מאפשרת לכל אדם בישראל להיות אברך כמה שנים, לא כל החיים, אבל כל אחד יכול במשך החיים שלו לקבל מהמדינה 3 שנים שבהם הוא מקבל מלגת קיום מהמדינה, ובזמן הזה הוא עושה מה שהוא רוצה. הוא יכול ללמוד גמרא, הוא יכול ללמוד ספרות, הוא יכול לכתוב את הרומן שהוא חלם עליו, הוא יכול סתם לראות סרטים כל היום ולהיות מומקה לסרטי קומיקס, הוא יכול לשחק כדורסל, מה שהוא רוצה הוא מקבל מהמדינה 3 שנים. זה נראה לך בלתי אפשרי? אבל השאלה אם זה יעד שאנחנו שמים אותו ואומרים, כן, אנחנו רוצים שלכל בן אדם יהיה את השנים האלה. החברה החרדית אומרת, אנחנו שמים את כל המאמצים הפוליטיים שלנו בשביל חברת הלומדים. אז הם מקבלים את זה, הם מוכנים, הם אומרים, אנחנו מוכנים ללכת עם ממשלת רבין בשביל חברת הלומדים, מוכנים ללכת עם ממשלת הימין בשביל חברת הלומדים. אנחנו מוכנים למכור את כל הערכים, העיקר שחברת הלומדים שלנו תתקיים, העיקר שזה יתקיים. אם אנחנו כחברה גם נגיד שבשביל הערכים האלה של האדם, זה ערכו של האדם, בשביל לקבל את חירותו של האדם במלוא תפארתה, אנחנו הולכים ונלחמים ונאבקים. אני לא יודע אם כולנו נזכה להיות אברכים ואברכיות כוללים, אבל בטח שיהיה לנו הרבה יותר זמן. ללמוד ולעשות את הדברים שאנחנו אוהבים.
אז עולם ללא עבודה, אתה אומר, לפחות, 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 בתור אידיאל, וזה כבר ישפר את מצבנו, אפשר לחתום על זה לדעתי, את זה אנחנו יכולים ללמוד מבחורי הישיבה ומהפוליטיקאים שלהם. תודה רבה לך, אלי ביטן, על המחשבה הזאת.
תודה, יובל.
וזהו, עד כאן התוכנית כמו רובוט, עולם עתידני ללא עבודה, במסגרת יום השידורים המיוחד של כאן תרבות על עולם העבודה, מה העבודה הזאת. יום השידורים הזה ממשיך בשעות הקרובות. אחריי, צליל אברהם עם התוכנית סוסי עבודה. תנסה להסביר מדוע אנחנו עובדים כל כך הרבה וכל כך קשה. אחריה עוד התייחסות פילוסופיות, תרבותיות, חברתיות וכלכליות של עולם העבודה העכשווי בישראל. כל התוכניות של הפרויקט הזה זמינות באתר או באפליקציות העסקתים החביבות עליכם. תודה לעומרי קפלן שהיה על ההפקה ויובל יסוד שהיה על הביצוע הטכני. שיהיה לכם חג שמח ושתהיה פרנסה טובה לכולם.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.